רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני גיל חובה ואנחנו באוכל ישראל, פרסומת וחזרנו.
הפרק בחסות טורק, מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. את מתקני הסבון, ג'ל, אלכוהול ומגבות הנייר של טורק אפשר למצוא במרבית מפעלי התעשייה, בתי החולים, בתי האבות וחברות הניקיון בישראל. טורק, שהיקף המחירות השנתי שלה עולה על 2 מיליארד אירו, מחפשת בעלי עסקים ויזמים שהצטרפו אליה כמפיצים לקוחות עסקיים בכל רחבי הארץ. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
גיל חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום, אוכל ישראל, גיל חובב, אנחנו מדברים על כל מה שטוב וטעים, מסעדות שוות, מתכונים שכדאי להכין. כמנהגנו מתחילים בצפירת הרגעה, אין צורך לרשום מה שאני אומר, גם כי אני לא כזה אדם חשוב, אבל גם משום שכל הפרטים וכל המידע הטכני, הן של המסעדות והן של המתכונים, נמצא באתר שלי, foodspy.co.il, זה foodspy.co.il. אז בואו נתחיל עם מסעדה, ולפני זה בואו אני אספר לכם מעט על הצרות שלי. בקרוב, אני נוסע לאוסטרליה. כן, לאוסטרליה, שני פסטיבלי סופרים שאני נוכח בהם. ומה הדבר הכי מפחיד באוסטרליה? האם זה שמדובר ביבשת קטנה ומוקפת קרישים? לא. האם זה שמדובר באומה שסוגדת לספורט, וכידוע הספורט הוא אבי כל חטאת ודבר שאנחנו מתעבים? לא. האם זה העובדה שיש שם קנגרואים, והם יכולים לקפוץ עליך או לבעוט בך? לא. הדבר הכי מפחיד באוסטרליה זה שהם מתים על הטבע. בעיקר בסידני, ששם אני הולך להיות, כל פעם שאני בא לסידני, יש להם שם איזה, כנראה איזה מפרץ, והם תמיד אומרים, Oh, you must see our bay, you must go sailing on our bay, וכו'. מי רוצה להפליג במפרץ המכוער שלכם? אני ירושלמי, אני שונא להתרטב, אני לא אוהב מים. עכשיו, ניסיתי להגיד, לא, אני עסוק, אולי בפעם אחרת, להגיד להם, כן, בטח, נקבע מחר, ואז מחר לברוח להם וכו'. לא, הם מתעקשים שתעלה על סירה ותפליג במפרץ הדבילי שלהם. בסוף הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, תשמעו, בעיניי, המפרץ הזה הוא פשוט מכשול. צריך לייבש אותו ולרצף אותו באקרשטיין, ואז אני אוהב אותו, אוקיי? אוקיי. ולמה אני מספר לכם את כל הדבר הזה? משום שהיום אנחנו נדבר על מסעדה שרחוקה כמעט כמו אוסטרליה. זוהי מסעדת רוטנברג שנמצאת בגשר הישנה, בואו נגיד סביוני בית שען. פעם קראו לזה עמק בית שען, היום קוראים לזה עמק המעיינות. בקיצור, זה נורא נורא רחוק. וזו, מה זו מסעדה ששווה לנסוע אליה? הרבה יותר מאשר לנסוע לסידני אגב. ואני חושש שלהילה רונן ויזהר סהר, שהם בני הזוג שמנהלים את המסעדה הזו בכישרון רב ובגבורה, הייתי אומר, כי זה קשה להחזיק עסק כל כך רחוק מהמרכז, אני חושב שיש להם אג'נדה דומה לאג'נדה האוסטרלית. כלומר, מה לעשות? הם מאוד אוהבים את הטבע. הבישול של יזהר סהר, הוא הטבח של רוטנברג, הילה יותר אחראית על תפריט היינות המשובח של המסעדה. הבישול של יזהר הוא בישול שמאוד מאוד מאוד נאמן למקום, לסביבה, הפלצנים שבינינו יגידו נאמן לטרואר, יזהר יגדיר את זה כמה שמגיע מיותר מ-30 קילומטר רחוק מהמסעדה שלי, אני לא מכניס לסירים. כלומר, באמת באמת בישול אינטליגנטי ומקומי וחקרני וסקרן, שמנסה להגיד, אוקיי, בנקודה הזו שאנחנו נמצאים בה, מה הדבר הכי טעים, הכי טרי, הכי נכון לאכול, שטעמיו יהיו הכי משתלבים באדמה, בשמיים, ברוח שסביבנו. זו לא סיסמה, בניגוד להרבה מסעדות שהחליטו שחלק מהמיתוג שלהן זה לדבר על טרואר, ברוטנברג זו אינה סיסמה. הילה ויזהר באמת עובדים עם מגדלים קטנים, ויש להם גם חלקת חקלאות קטנה משלהם, שבה הם מגדלים ירקות ועשבים, וגם התלעים והגדיים והפרות והדגים שמגיעים אליהם, מגיעים ממש מהסביבה. התוצאה היא אוכל ישראלי משובח וטעים, ואין דרך אחרת להגדיר את זה חוץ מאוכל אינטליגנטי. זה באמת מין סיר שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, וואלה, מישהו חשב לפני שהוא שם את הדברים האלה בסיר. אבל לפני שאנחנו מסתכלים על הסירים שיש במטבח של רוטנברג, בואו נדבר טיפה על המסעדה עצמה. השם הוא כמובן על שם אדון רוטנברג, שהוא הקים את הסכר בנהריים וייצר שם חשמל ושמחה גדולה. המסעדה עצמה שוכנת בבניין ישן ישן ישן, חמוד חמוד חמוד, שהיה חלק ממתחם של תחנת רכבת נידחת בנתיב רכבת העמק. זה לא היה חדר ההמתנה של התחנה, לפחות לא חדר ההמתנה של האנשים, זו הייתה הקרנטינה. זאת אומרת, זה היה המבנה שבו בודדו בני בקר שרצו לעבור את הגבול, או בדקו אותם מבחינה רפואית, לימים התגלגל והפך למסעדה יפה מאוד וקטנה מאוד, שנמצאת ממש, ממש על הגבול של ישראל עם ירדן. דרך חלונות המסעדה אפשר לראות עמדה של הצבא הירדנית שניצבת על פיסטין במרחק כמה מטרים מהמסעדה, והייתי אומר שאפשר לפתוח חלון ולנפנף לחיילים שתולים כביסה בעמדה, אלמלא החלונות של רוטנברג, לפי דרישת צהל, היו אטומים וממוגני ירי. זאת אומרת, הם מזכוכית, שקופה, אפשר לראות דרכם את הנוף, אבל אם יום אחד יקפוץ הפיוז לאיזשהו חייל ירדני והוא יחליט לצלוף על היושבים במסעדה, אנחנו מוגנים, הזכוכית היא זכוכית מחוסמת וממוגנת ירי. גבול ישראל-ירדן, לשמחתנו, גבול שקט, אפילו ידידותי, להילה ובעלה יש יחסי נפנוף עם החיילים הירדנים שמעבר לגבול, לשאלתי הם עוד לא בישלו להם אף פעם, אבל הם מנפנפים להם לשלום מעט לעט, ואם אתם רוצים עוד מזכרת קטנה לימים אחרים ליד הגבול הזה, אז כשהמסעדה שופצה ועוצבה מחדש, בהחלטה מאוד אמיצה ומאוד מקורית ומאוד מוצלחת, כל חורי רסיסי הפגזים בקירות החיצוניים של המסעדה שומרו. אז כשאתה בא, אתה רואה בניין מעט מנומר בחורים של רסיסי פגזים, קצת כמו המבנה של עיריית ירושלים, שכידוע שכנה על קו התפר עד מלחמת ששת הימים, וכל החזית המזרחית שלה נקובת כדורים. אבל זה חלק מההיסטוריה שלנו, והיסטוריה צריך לזכור, גם אם הפנים הן קדימה. אז מה אוכלים ברוטנברג? רוטנברג אינה מזללה, זו לא מסעדה של חומוס צ'יפ סלט שעוצרים בה על הדרך, זו מסעדה שבהחלט מתקשרים כדי להזמין בשולחן ועושים טיול אליה או לצהריים או לערב, ואוכלים ארוחה בת 3 או יותר מנות עם כל הפאר המתבקש. המנות הראשונות שמות דגש על ירקות וירקות מן הסביבה. במנות העיקריות יש הכל, יש תבשילי בשר, יש מנות של פירות ים, יש מנות של דג ויש גם מנות צמחוניות. עכשיו עוד פרויקט מאוד 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 חמוד של מסעדת רוטנברג, לאחרונה הם החלו לבשל תבשילי קדרה בקדרות חרס שהן שחזור של הקדרות של התרבות העתיקה של עמק בית שאן. זאת אומרת, כך בישלו בעמק בית שאן לפני אלפי שנים, וברוטנברג משחזרים את טכניקת הבישול, לא את המתכונים, כי המתכונים לא השתמרו, אבל אנחנו יכולים להניח לפי ממצאים ארכיאולוגיים אילו קטניות בישלו, ודאי שחומוס קיקב, כפי שיש לומר, לא קיחב, אלא קיקב בבישול של הסביבה. לרוטנברג יש תבשיל ברווז בקדרה שהוא מאוד מאוד מוצלח. ושוב, כל הבשרים הם של חיות שהיו מאוד מאוד שמחות עד שבא השוחט ואמר להן, חבר'ה, עכשיו לסיר. אבל לפחות הן לא גודלו בתנאים מחפירים, הן אולי ראו מראה חופשי, וזה ניכר, זה ניכר גם בטעמו של הבשר, וגם בהפחתה מסוימת של רגשי האשם שיש לך כשאתה אוכל את החיה. את האוכל של רוטנברג אפשר ללוות בקוקטיילים וביינות מאוד מאוד מוצלחים, שהצוות המקומי בוחר כדי ללוות את האוכל שהם מגישים. שוב, רשימת היינות היא מנומקת ודעתנית ונכונה וראויה. זאת אומרת, זה לא יצא שאתם סתם תיקחו איזה יין צ'יליאני כי הוא זול, אלה יהיו יינות מקומיים ברובם, כאלה שבאמת מתאימים לאוכל שלנו, ואוכל ישראלי הוא אוכל מאוד מאוד מוצלח. כך שאין שום סיבה לא לתת לו את הכבוד שלו וללוות אותו ביינות שהם אחיו. התפריט של רוטנברג משתנה מעת לעת לפי, אתם יודעים, העונה, ולפי המצב רוח של השף, ולפי מה שהוא הצליח להשיג, שיהיה באיכות שעוברת את החסמים המאוד מאוד גבוהים שלו. לכן, כשבאים לרוטנברג, תמיד תמיד כדאי לשאול, מהי מנת היום, מהי מנת השבוע, מהו הכיוון של התפריט בחודש הזה, בעונה הזו, ואפילו אם באתם עם חשק גדול לסטייק, לתת דווקא לבחירות של השף ושל הצוות להכתיב לכם את הארוחה. אני מבטיח לכם, אתם לא התחרטו, רוטנברג היא אחת המסעדות הטובות בארץ. ועכשיו, שימו לב לנס, היא אפילו לא יקרה. בטח שלא יחסית למסעדת פאר כפי שהיא, עם כלים יפים וצוות יפה ואוכל יפה ונוף יפה ומבנה מיוחד. אתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים כוכבי משלן, כוכבי משלן וכולי. כדי לקבל כוכבי משלן, מסעדה צריכה לעמוד בהרבה מאוד קריטריונים. חלק מדבר גם על כך שהמבנה צריך להיות מבנה מיוחד, לא סתם קוביית בטון, והכלים צריכים להיות כלים עם סיפור, והסביבה צריכה להיות סביבה מעניינת ששווה להגיע אליה וכו'. כל אלה מתקיימים ברוטנברג ואף למעלה מכך. אני לא הולך להכתיר אותה או לא להכתיר אותה בכוכב משלן, א', משום שזה לא תפקידי, וב', משום שאינני מאמין בדירוגים האלה כל כך. אני יכול להגיד לכם, באחריות, שלאכול ברוטנברג זו אחת מחוויות האוכל הכי טעימות והכי שוות בארץ. מסעדת רוטנברג אינה כשרה ולכן היא פתוחה גם בשישי וגם בשבת. כדי שבעלי הבית יוכלו לנוח, היא סגורה בימי ראשון, אז שימו לב, אל תעשו את המסע לעמק המעיינות שליד בית שאן ביום ראשון, לפחות לא אם אתם רוצים לאכול דווקא ברוטנברג, לכו על יום אחר בשבוע. כל יתר הפרטים, כולל מספר טלפון, כולל שעות פעילות, אצלי באתר foodspy.co.il. הפסקת פרסומות קצרה ונחזור.
אני פעם לא אפנה למועמד סתם בגלל שאני רואה שיש לו נתונים טובים, אבל אין לי משהו קונקרטי ביד להציע לו. שזה דבר מאוד חשוב, כי העובדים היום בעולם ההייטק הם מוטרדים קשות. הם מקבלים כל הזמן פניות, זאת אומרת, זה כבר נמאס להם, זה נהפך פשוט למטרד.
גם אתם מרגישים שהפניות בלינקדין הפכו למטרד? הכירו את טל שמש.
אני טל שמש, ואני עובדת במדולה כבר כמעט 6 שנים. ומאוד נהנית ומאוד אוהבת. אני מתעסקת בעיקר בגיוס של בכירים, תחומים של דאטה סיינס, ניהול פיתוח, ביג דאטה וסקיורטי. אלה בעיקר התחומים שאני נוגעת בהם.
מדולה היא חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. ובוטיק משמעותו השמה מדויקת ולא מטרידה.
יש בעיה למועמדים. שרוב חברות ההשמה, מה שהן עושות, הן מקבלות קורות חיים, והן פשוט מפיצות את המועמד הזה לכל עבר. בלי שום קשר למה שפתוח או לא פתוח עכשיו, קורות החיים שלו פשוט מופצים בתפוצת נאטו, אין לו מושג איפה קורות החיים שלו בכלל נמצאים. שזה דבר שמאוד יכול לצרוף אותו בשוק, כי אם הוא מדבר עם חברה ועוד חברה ועוד חברה, וקורות החיים שלו במשך כמה חודשים פשוט מגיעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז כאילו משהו נראה לו בסדר, נראה כאילו הבן אדם לא מספיק לחפש עבודה ולא מוצא, כשבעצם אין לו מושג בכלל שעושים את זה. עם מדולה אתה יכול להיות בטוח שקורות החיים שלך מגיעים רק לחברות שסיכבנו עליהן. אנחנו משקיעות הרבה זמן בשיחה עם המועמד, ברעיון איתו, אנחנו עוברות איתו על החברות, ורק מישהו מאשר לשלוח אליו לשון יגיעו קורות החיים.
גם אם אתם מהצד השני, המעסיקים שמחפשים עובדים לחברה שלהם, המקצועיות והניסיון של מדולה יכולים להקל עליכם.
מבחינת המעסיק, הצורה שאני עוזרת לו זה לצורך העניין, אם הוא עובד בלי חברת התראה והוא מפרסם באופן עצמאי, הוא מקבל פשוט כמויות של קורות חיים. זה המון זמן עבודה לנסות למיין את זה, לנסות להבין מי כן, מי לא. אני עושה לו בעצם את כל העבודה, אני אומרת לו, תקשיב, ביקשת 1, 2, 3, 4, 5. למועמד הזה יש 1, 2, 3, 4, 5, פלוס הוא אישיות נפלאה והוא איש צוות מצוין. זאת אומרת, אני כבר נותנת לו את זה מוגש.
אז בין אם אתם מחפשי עבודה או מחפשי עובדים, תנו למדולה לחבר ביניכם.
אנחנו נמצאות בעצם בשביל לעזור בכל התיווך שנמצא בין המועמד לחברה, עד שהם סוגרים את העניינים ביניהם אחד מול השני, ולצורך העניין חותמים חוזה והעניין נסגר.
מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מאבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
חזרנו והגיע הזמן לבשל. מה נכין היום? נכין עוגת פפרוני. אל תיבהלו, עוגת פפרוני אין בנקניק, אבל כיוון שאני במצב רוח של לספר לכם על תלעובותיי, אז אני אפתח שוב בכיתור קטן על חייו של גיל חובב. לפני כמה זמן הבת שלי הודיעה, אין כמו אוכל ביתי. ואני הייתי כל כך גאה, הנה סוף סוף משתלם להיות גיל חובב, שמבשל בבית לבת שלו וכו'. הבאתי בה בחיוך גאה, ואז היא חייכה אליי את חיוכה הקונדסי והוסיפה, אוכל ביתי אצל השכנים, זה מה שאני אוהבת. ואני אומר, למי אנחנו עמלים? למי? אנחנו יכולים להכין דברים מושקעים, ודברים שיש בהם המון שלבים, ודברים שמצריכים הכנה של משהו ערב קודם, ואז לזכור את זה למחרת, ואז להכניס, ואז להוציא וכו' וכו' וכו'. בסופו של דבר אתה שואל את הילדים שלך, מה אתם הכי אוהבים? הם אומרים, פיצה. אותו דבר אגב, לא שאני רוצה להלשין חלילה על הקולגות שלי בעושים היסטוריה, אבל יש לי מנהג נחמד שאני מביא תמיד תבשיל או הוגה מעשה ידיי כשאני בא להקליט, אבל אם קורה שלא היה לי זמן וקניתי סופגניות ברולדין, הם הרבה יותר אוהבים את זה. אז אני אומר, בואו נלך עם הקו הזה, לא נלחם נגדו. והיום נכין הוגה שהיא הכי פשוטה בעולם, ואותה אנשים הכי אוהבים. והיא נקראת עוגת פפרוני. ומדוע היא נקראת כך? משום שהיא נראית בול כמו פיצה פפרוני. קצת עבה בשביל פיצה, אבל עם העיגולים האדומים היפים האלה על הרקע הצהוב. ולמה? משום שמדובר בעוגת ספוג די רגילה, ולכן צהבהבה, שהרי יש בה חלמוני ביצים, ועליה שמים עיגולים של שזיפים אדומים. שזיפים אדומים שעוד מזיעים עסיס שזיפים במהלך האפייה ונהיים בצבע בורדו כזה, בקיצור, כמו פרוסות של פפרוני על פיצה. אז איך מכינים עוגת פפרוני? החומרים הדרושים הם מאוד פשוטים. לעוגה, אנחנו צריכים 2.5 כוסות של קמח תופח. 2.5 זה בול חבילה קטנה של קמח תופח, אבל אם יש לכם בבית רק חבילה גדולה, זה 2.5 כוסות. 3/4 כוס סוכר. 3 ביצים, קליפה מגוררת מלימון אחד, ואם אתם אוהבים שהעוגה שלכם היא קצת בטעם חמוץ מתוק, תוסיפו גם את המיץ של הלימון. גביע אחד של שמנת חמוצה, ואתם תחליטו כמה אחוזי שומן, האם שמנת חמוצה ממש ממש כבדה בשומן, או ששמנת 9%, אני עושה עם 9% וזה עובד נהדר,
ואני אגלה לכם אפילו בסוד, שאם אין לי שמנת חמוצה, אני משתמש ביוגורט.
וזה עובד מצוין. מעט תמצית וניל, ו-200 גרם חמאה. את החמאה אנחנו חותכים לקוביות. את כל חומרי העוגה האלה אנחנו שמים, שימו לב, ביחד במעבד המזון עם להב הפלדה, ומעבדים למחית אחידה. עכשיו, תנו לי להגיד כמה מילים של כפירה. קודם כל, יש את כל אלה שאומרים, אפייה זה מדע מדויק, באפייה אם אתה טועה טיפונת, הכל קורס. זה לא נכון. זה קונדיטוריה, קונדיטוריה מקצועית. אפייה ביתית היא לא מדע מדויק. עוגות תמיד מצליחות, ואם הן קצת נסדקות, זה בסדר, זה נראה ביתי, וזה נראה כפרי, ואם תשימו 2 ו3/4 כוסות קמח תופח, או אם תשימו 180 גרם חמאה, במקום הכמויות שאמרתי, העוגה תצא טעימה, בדיוק כפי שהיא הייתה יוצאת, אילו הייתם עושים אותה בדייקנות של שנתות ומוזני זהב. ולכן, לא צריך לפחד כל כך מתכונים של עוגות ביתיות, ולכן במקום להכין אותן במיקסר, אפשר להכין אותן במעבד המזון, עם להב הפלדה, לא צריך להכניס באופן מדורג את המרכיבים, תאמינו לי, יוצאות עוגות נורא טעימות, אפילו שמים את כל המרכיבים ביחד, נותנים להם ערבול פראי ומקבלים מחית אחידה. ברור שאילו היינו צריכים להקציף חלבונים של ביצים, היינו צריכים לעשות את זה לחוד. אבל זה כל היופי בעוגה הזאת שלא צריך. אז למה ללכלך הרבה כלים? בקיצור, שימו הכל במעבד מזון, תלחצו און, עד שיש לכם מחית צהובה ואחידה, תתאמו אותה, אם היא מרגישה לכם חמוצה מדי או מתוקה מדי, תתקנו את הטיבול, וזה הבצק של העוגה. את הבצק הזה אנחנו מכניסים לתבנית עגולה רגילה, אפשר להשתמש גם בתבנית חד פעמית, או לתבנית מרובעת אם אתם רוצים, אבל בגלל שאנחנו רוצים שהעוגה תהיה קצת דומה לפיצה, זה חמוד שזה בתבנית עגולה. את התבנית קודם אפשר לשמן ולקמח כדי שהעוגה לא תדבק אליה, או אם אתם רוצים לרפד ביריעה של נייר אפייה, ואת כל הבצק להכניס פנימה. ועתה, לוקחים משהו כמו 8 שזיפי סנטה רוזה. סנטה רוזה זה השזיפים האדומים סגולים הגדולים, וחותכים אותם לנתחים גדולים, וכמובן נפטרים מהחרצנים. את הנתחים האלה אנחנו חצי משקעים בתוך הלמעלה של העוגה, כך שהם טבולים היטב בעוגה, אבל עדיין רואים את הצבע האדום שלהם. החלק החתוך הוא כלפי מעלה, זאת אומרת חלק הקליפה הוא כלפי מטה, והחלק החתוך כלפי מעלה, כמה יותר צפוף, ככה יותר טוב. ולכן אני גם לא נותן כמות מדויקת של שזיפים, אמרתי כי 8, א', כי אני לא יודע מה גודל השזיפים שקניתם, וב', אם תרצו שיהיה עוד יותר שזיפים, יאללה, שימו 10 שזיפים, זה בסדר גמור גם כן. טיפ קטן בעניין השזיפים, אנחנו רוצים את שזיפי הסנטה רוזה, אני מקפיד לציין את הזן, הן בגלל שהם מאוד מאוד טעימים, והם מאוד מאוד בעונה, והם מאוד מאוד זולים, ולכן זה כיף להשתמש בהם, אבל גם בגלל שהם מתנהגים הכי יפה באפייה. אפשר להכין את העוגה הזו באותה דרך, כלומר עם שיקוע פרי למעלה, גם עם שזיפים צהובים. או גם עם שזיפי סגיב, שהם השזיפים המאורחים, הסגולים, שיש להם פנים צהוב. או אפילו עם דובדבנים, הכל כמובן ללא החרצנים, אבל כל הפירות האלה שציינתי, האפייה קצת מחרבת אותם. הטעם שלהם דוהה, הצבע שלהם לא מתנהג כל כך יפה באפייה. שזיפי סנטה רוזה, כשאלוהים בראה את העולם, היא אמרה לעצמה, שזיפי סנטה רוזה אני אעשה לאפייה. אז אם אלוהים רוצה, מי אני שאתווכח איתה? שימו 8-10 שזיפי סנטה רוזה, חתוכים, עם הקליפה כלפי מטה. על הבצק, תדחפו טיפה כלפי מטה, כך שהשזיפים טבולים היטב בבצק, אבל עדיין רואים אותם למעלה, ואת העוגה הזו, הכניסו לתנור, חום של 180 מעלות, זה חום בינוני, אפילו בינוני גבוה, אפייה של, הייתי אומר 50 דקות, עד שאתם רואים שהשוליים של השזיפים הזיעו עסיס אדום. אתם תראו, זה תופעה נורא יפה שמאוד מייפה את העוגה. הקונטור של פרוסות השזיפים מתחיל להיות מטושטש, ונהיות סביבם שלוליות קטנות של רוטב אדום מתוק. או אז אנחנו בודקים שהעוגה אפויה היטב. איך עושים את זה? סכין קטנה חדה, נועצים אותה עד התחתית, לא דרך שזיף, ברווח בין שזיפים, עד התחתית ומוציאים. אם אין עליה מריחות של בצק רטוב, סימן שהבצק מוכן. שימו לב, את הבדיקה הזו אנא עשו באזור המרכזי של העוגה, כי הוא האזור שגומר להאפות הכי מאוחר. אם תבדקו רק ליד השוליים, סביר להניח שתגיעו למסקנה שהעוגה אפויה עוד לפני שהיא גמרה להאפות. בתום האפייה, בתום כ-50 דקות, העוגה בצבע זהוב חום, אבל עליה יש כתמים אדומים יפהפיים, כמו פפרוני על פיצה. מוציאים, מצננים מעט, פורסים למשולשים, ויאללה בלגן. המתכון הזה, וכל יתר המידע שנתתי לכם, מופיע באתר שלי. גילשו ל-foodspy.co.il, food.spy.co.il, ושם תמצאו את המתכון, את הוראות ההכנה, את החומרים הדרושים, ועוד כל טוב. אנחנו נפרדים לשבוע הזה, אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להודות לכל הצוות שעושה יחד איתי את הפודקאסט הזה, את אוכל ישראל. תודה לדור קומט, המפיק והעורך, תודה לרן לוי, העורך הראשי, דני תימור, מנהל עסקי, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות שלנו, אביב שם טוב, שהוא בצוות המחירות שלנו, ואיתמר סוויסה, שגם הוא בצוות ההפקה. אני גיל חובב, אוכל ישראל, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.